אני פרשתי מסקי הסנכון, זהו, אתם ביאסתם אותי מאוד, ולכן...
אוקיי, אבל לא עושה את זה אף פעם.
כן, כן, I don't do that anymore.
אתם עושים את זה עדיין ככה עם האחד עד עשר?
כן.
אני ממש בטוח שיש כאילו שיטה...
אין ספק שיש, אבל זה מורשת. זה כבר...
הבנתי.
חלק מהברנד נראה לי של... כן. של גיימפד שהולך הלאה, לכל אשר נלך.
קיצר, אז לא יודע, כאילו זה עדיין שיטה סבבה.
יובלת.
didn't fail us. היא לא, כאילו, מה רע ביותר מאשר דברים אחרים? זה שזה לוקח 10 שניות במקום 2. בסדר.
כנראה שאם לספור עד 5 זה גם יעבוד.
אני, כנראה שכן, אבל אנחנו נכנסים לקצב. זה. ממש סינכרון, כאילו, אנחנו מסנכרנים את הגלי מוח שלנו.
המשפט שזיירמן אמר, כאילו, אם זה רק בזבוז זמן, אז כאילו, בזבוז זמן זה לא משהו שיפריע לאנשים שמקליטים פודקאסט על סטאר טרק. על Assassin's Creed Shadows.
זה נכון.
לשם העניין.
זה כנראה נכון.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלנו במשחקים. גיימפד, פרק 357, אני עידן זרמן ואיתי.
ארז רונן.
עידן דקל.
שחר גרעין.
יש פה הרבה שמות... שלא שמעתי הרבה זמן, זה שקר, יש פה שם אחד שלא שמענו הרבה זמן בפודקאסט הזה, ספציפית.
הייתי לפני
איזה חודש נראה.
הרבה זמן?
חודש
וחודש,
לא.
לפני חודש
יש
לי פה. יצא פה, יש לי פה.
ממש הרבה זמן, ממש הרבה זמן.
נכון.
טוב, אבל אין לנו זמן שנניגד, זה שהרבה משחקים ופרק קצר, לא, הפרק הוא באורך הרגיל, באורך הרגיל שלו. אז בואו נדבר על משחקים, ומהר, ובלי לחפור.
יאללה.
אנחנו נחפור.
זה מצחיק.
זה המותג שלנו.
זה חלק מהפורמט, כן.
שיהיה מצחיק.
אבל מה...
זה לא חלק מהפורמט.
האם חשבת אי פעם לנסות אבל שהפרקים יהיו רק רבע שעה עד 17 דקות מקסימום כזה? אולי זה היום.
אין פודקאסט כזה.
בוא נחשב על הצעד הבא. תחשבו בביטים קצרים של עד חצי דקה שאפשר בווידאו עם בחורות נאות לטיקטוק.
וואו.
וזהו, מיליונים.
אוקיי, טוב. נולה, אבל הבאת שתעשה את זה, בואו פשוט נעשה חפירות ברוך רגיל על דברים ששחקנו בהם. ונתחיל מדברים שאני אישית לא שיחקתי בהם, אבל אתם תדברו על אבאוט.
ייי, אבאוט.
מידד.
מי יתחיל?
אתה אורח.
אני אתחיל, אוקיי.
הוא לא אורח.
אתה מקים ואורח.
שחר ממש תפס לעצמו מקום פה.
אני פה
עכשיו. אני אוהב את זה. אני אבוא יותר, אם הייתי יודע שזו הגישה, הייתי... טוב, אבאוד. אבאוד זה המשחק החדש של אובסידיאן, שזה חבר'ה שבעיקר עושים סיקוולים לכל מיני משחקי RPG, מכל מיני מינים וסוגים.
בולדורס גייט, נייטס אוף דה אולד רפובליק.
כן, נאבר ווינטר נייטס גם, כאילו זה מלפני, מלא דברים.
פול אאוט.
ובדרך כלל, במשחקים חדשים יש להם כאילו, בדרך כלל יותר פספוסים מהצלחות. אבאוד זה הניסיון שלהם לעשות... אין סקיירים כזה משלהם, שהוא גם לא באמת משלהם, הוא מתרחש ביקום של פילרס אוף איטרניטי. מסתבר משהו שלא ידעתי עד שהתחלתי לשחק, מה שאומר שזה משהו שהם לא פרסמו, כי הם פרסמו את זה כמותג חדש לגמרי, זה היה מאוד מבלבל, אבל ברגע שעברתי את הבלבול הזה, גיליתי משחק ממש מעולה. כאילו נניח סקיירים, זה משחק שניסיתי להתחיל לשחק בו כמה פעמים, ואף פעם לא באמת הצלחתי לשחק בו נניח יותר מכזה 7 שעות שדחפתי את עצמי. אז באתי למשחק הזה, כי הוא נראה מאוד כמו סקיירים, כזה CRPG, באווירת ימי ביניים, אבל הוא אחלה. גם מבחינת משחקיות הוא כיף, זאת אומרת, גם יש בו סוג של מערכת פרקור קטנה שאפשר לקפות, כאילו המון פאזלים סביבתיים כאלה של... איך להיכנס למקום שאתה צריך. גם מערכת קרב מגניבה, לא משנה אם אתה בוחר להיות קוסם או לוחם עם חרבות. מערכת קרב שמשלבת סטמינה עם נקודות קסם, אם אתה קוסם. ואיכשהו הכל עובד טוב, למרות שזה הרבה סוגים של כלי נשק, שכל אחד עובד קצת אחרת, זה עדיין הכל מאוזן מגניב. וככל שמתקדמים נהיים יותר חזקים, ואני קוסם, אז הקסמים נהיים יותר מגניבים. אבל בעיקר הוא כתוב מעולה.
מעולה ממש.
כן, וזה, להבדיל, אין לו סיפור מעולה, הסיפור שלו, אבל הוא כתוב כל כך טוב, והעולם שלו מעוצב כל כך טוב, גם, שוב, גם מבחינת העיצוב, גיימפליי דיזיין, הלבל דיזיין, זאת אומרת, כיף להגיע ממקום למקום, והם לקחו, למדו את כל הלקחים הנכונים, מברת אוף דה ויילד וכל הדברים שנינטנדו לימדו את כולם מאז על איך לעצב עולם פתוח, אז זה לא עולמות פתוחים שם, זה איזה 4-5 מפות די דחוסות, אבל שוב, תמיד יש על מה להסתכל, ותמיד אתה אומר, אוקיי, אני יודע שלנקודה הזאת אני רוצה להגיע, אבל בדרך לנקודה הזאת אתה תראה עוד איזה 4 נקודות אחרות שנראות לך מגניבות ומעניינות, מאחורי כל פינה ומתחת לכל אבן יש סוד מגניב לגלות, והדיאלוגים מופלאים ומצחיקים וכיפים, ולא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, והוא ממש מגניב, זהו, אני אוהב אותו מאוד.
אני מסכים עם הסיפה, אני גם כן אוהב אותו מאוד, נורא נהניתי ממנו, הוא היה משחק שציפיתי שאני אסיים בתוך 30-40 שעות, ובסוף יצא שסיימתי אותו אחרי 60 שעות, ועשיתי בו את כל הקווסטים ואת כל הדברים, הוא היה ממש ממש כיף, מאוד הופתעתי, קודם כל מכמה שהוא מרהיב מבחינה גרפית, הוא ממש ממש יפהפה, והוא רץ בצורה, אני חושב, מאוד יעילה, לפחות על המחשב שלי. פשוט משחק מאוד מאוד מרשים גרפית, עם כל ההשתקפויות היפות והאפקטים היפים, העולם מאוד מאוד צבעוני, ויש המון טבע פנטסטי ולא מציאותי, שנתקלים בו המון צמחים שנראים כמו אלמוגים, וכל מיני סוגי פטריות, והכל בלילה פתאום פלורסנטי וזוהר, וזה מאוד מאוד יפה, וממש שואב אותך לתוך העולם. הירות שאתה מבקר בהם, הם לא נופלות לקלישאה של עיר במשחק מחשב, שלכולם בעיר יש רק אישיות אחת, כולם, זו העיר שבה עושים את הקדים, אז כולם ממש אובססיביים לקדים.
מה רע בקדים? מה רע בקוקירו וילג'?
שום דבר לא רע בזה, אבל זה מוזר שכל האנשים בעיירה אובססיביים רק לזה, ואין להם נניח עוד דברים לעשות בחיים, כמו, לא יודע, להכין אוכל.
זה כמו שאני גר ברעננה, וכולם כאן צרפתים סביבי, זה נשמע לי מאוד דומה.
Okay, וזה האישיות של כולם, שכולם צרפתים.
כן, כן, תבוא לבקר, אתה תראה שאני צודק.
אז העולם מרגיש מאוד אורגני וחי ואותנטי, שזה נורא נחמד, למרות שבאותו זמן זה לא בהכרח משחק טריפל איי במלוא מובן המילה, כלומר, יש המון דברים שהם פשוט לא עשו כי הם החליטו שזה לא מספיק חשוב להשקיע בזה המון כסף, נניח, יש ממש מלא קלאטר וממש מלא כלי אכילה וספרים על המדפים ומלא דברים שגורים לעולם לראות יותר אמיתי, ואי אפשר נניח להניף את החרב שלך ולהעיף את כל הדברים, ויש מלא אפקטי פיזיקה ודברים כאלה. פשוט לא שמו את זה, כי זה לא היה מספיק קריטי לעבוד על זה. יש כל מיני, אני חושב, שרות שהן ברורות ברגע שאתה נתקל בהן. זה משהו שראיתי ושאהבתי, גם ב-Eternal Strength ששיחקתי, שהשרות האלה הן חכמות, והן במקום, והתמקדו במה שחשוב בשביל הזהות של המשחק, ובשביל שהמשחק הזה יהיה כיף. במידה מסוימת מדובר במשחק דאבל איי ולא טריפל איי, אני חושב, וזה ממש ממש כיף, שנתנו לאובסידיאן את ההזדמנות ואת הגב הכלכלי ואת הזמן לפתח בעולם שלהם, שהם כבר מכירים משני משחקי פילוס אוף איטרניטי, איזשהו משהו עם וייב מאוד מאוד שונה, עם גיימפליי מאוד מאוד אחר, בבירור הם מאוד התרכזו במערכת קרב, שגם אני מאוד אהבתי אותה, וזה היה ממש כיף, נורא נהניתי לטייל בעולם הזה ולהיכנס אליו ולקרוא מלא ספרים ומלא לור.
אני רוצה להתייחס ל... כאילו אני אוהב את עניין באמת, הטריפל איי, דאבל איי וכל ה... כאילו המשחק הזה קצת החזיר את הטרמינולוגיה הזאת משום, גם בפודקאסים שאני שומע ובדיונים בטוויטר, I don't know. וזה כאילו, אף פעם לא מאוד, כאילו אני מבין את ההפרדה, אבל היום ההפרדה הזאת כבר, האם זה משנה? אוקיי, נעשו כמה הפשרות, אבל שוב, אני לא מרגיש, כאילו, אוקיי, אולי בכמה שעות של המשחק, הוא הרגיש קצת יותר, כאילו העולם הרגיש קצת יותר מת יחסית לאסאסינס קריד, להבדין לדבר עליו בהמשך, כן? שבאמת אתה רואה שבכל פריים ופריים הושקעו מיליוני דולרים בשביל שתמיד יהיה לך תנועתיות טובה ושבע דמויות שרצות לכיוונים שונים בכל רגע שתהיה, ובעבר זה לא ככה, בעבר אתה הרבה פעמים הולך והעולם ריק סביבך, וגם המסו קטע מוזר קצת שהאויבים לא עושים ריספונינג, ואתה יכול פשוט כאילו להרוג את כל האויבים במפה, ואז כאילו זהו, אתה הולך בעולם הריק. אלא אם כן אתה במקרה נכנס לעיר, אבל ברגע שנכנסתי למשחק, אני הרבה יותר נהנה ממנו מהמשחק האחר שאני אדבר עליו הפרק, כן? זה, אז כאילו הדאבל-איי, הטריפל-איי, זה בסוף מה שחשוב זה מנהלי מוצר טובים ואורחים טובים שיודעים כאילו לעשות משחק טוב, ויודעים, כן, להבדיל בין עיקר ותפל. ופשוט לעשות משחק שמלא בעיקר, וזה אחלה עיקר.
בדיוק, זה בדיוק הנקודה שלי לגבי העובדה שהפשרות חכמות, הם השקיעו במה שחשוב, ויצא להם משחק יותר טוב בזכות זה.
אולי זה נשמע שאני קצת כועס על המשחק השני שנדבר עליו. אבל אולי נגלה את זה בהמשך.
בהמשך, אחרי הפרסומות.
כן, בדיוק. כן, יאללה, אז עידן, תעשה לנו פרסומות, דבר על סעיף 7.
פרסומות, רוצים להיות, לשלוט באימפריה.
לא, אני עשיתי זה כי אנחנו מושחתים, וסעיף 7 זה הפרסומת, כי אתה עושה עכשיו תוכן שיווקי.
כן, אבל אני לא יודע אם בתור תוכן שיווקי זה יהיה כזה טוב. זה יש, יש, בוא נדבר על זה.
אוקיי.
אז כן, סעיף 7, פעם קודמת, אני מושג לפני כמה זמן זה היה הפרק, אז אני שיחקתי בו יחסית ממש מעט, והוא נראה לי אחלה. עכשיו שיחקתי בו יותר. כמות גדולה יותר בצורה מכובדת של שעות. חשוב להגיד כדיסקלמר, עדיין לא סיימתי משחק. זה שוב של כמה גורמים, כולל זה שהתחלתי מחדש, כולל זה שכמה באמת זמן היה לי לשחק, אבל שחקתי הרבה מאוד, אבל עדיין לא סיימתי, לא הגעתי עד הסוף במשחק אחד של סיביליזיישן 7. אני אתחיל מהשורה התחתונה, הוא מרגיש, אני דיברתי על זה קצת בקבוצה שלנו, הוא מרגיש כמו בסיס ממש ממש טוב למשחק שנקבל אחרי שתי חבילות החווה ושנתיים של פאצ'ים. הם דיברו הרבה פעמים על זה שבכל משחק סיביליזיישן הם מנסים שליש משחק להשאיר פחות או אותו דבר, שליש משחק לשנות קצת, ושליש משחק לשנות הרבה, ממש להפוך אותו לגמרי. ובסיביליזיישן 7 החלק שבו הם הפכו הוא מאוד מאוד מורגש. זה מתפתה במערכת של העידנים, שהמשחק מוחק לשלוש עידנים גדולים, ובסוף כל עידן כזה אתם, המשחק עובר מעין סוף טריסט כזה, כל הערים שיש לכם עושים רגרסיה בחזרה לטאונס, שזה איזה קונספט שהוסיפו בסיביליזציה 7, ואתם מחליפים סיביליזציה, כשהסיביליזציה החדשה שאתם יכולים לשחק, האפשרויות לבחירה מסתמכות על, נקרא לזה ההישגים או שיטת המשחק שלכם בעידן הקודם. וחוץ מזה אתם, במהלך העידן אתם צוברים בונוסים שאחר כך תוכלו לקחת לשפר את הפתיחה שלכם בעידן הבא. אני יודע, דקל, שזה קצת מוזר, כי אני כשאני קוזן מדבר על עידן, אבל מה לעשות? אנחנו נצטרך להיות בוגרים.
זה כל כך מוזר, אתה לא יודע...
ולהתרגל לזה, מה לעשות?
אתה לא יודע כמה אני מתאפק בימים האחרונים, בכל פעם כשאתה מדבר,
אני יודע.
להחליף עידנים בשנות עידנים, זה באמת...
העידן הראשון, העידן השני, העידן העתיק,
העידן...
כן, אני יודע, זאת בעיה.
כל השיח בקבוצה היה... הוא מאוד בודק את הסבלנות שלי.
כן, אני מבין, אבל מה לעשות? כי אם נתחיל, אי אפשר לסיים. כל הדיבור במשחק הזה זה מסביב לעידנים. מה שמדברים עליו, אני חושב, קצת פחות, זה מה שעשו לערים במשחק. הרבה מדברים על זה שבאמת עכשיו יש את המעמד של, יש את הערים, מה שאמרתי מקודם, יש את הסיטיז ויש את הטאונס. כשטאונס בעצם הם ערים קטנות, אתם לא יכולים באמת לייצר שם משהו באופן אקטיבי, אתם יכולים רק להפוך את הייצור לכסף או לאוכל במקרים מסוימים, ואתם יכולים לקנות בה בכסף שדרוגים מסוימים. אבל כל הצורה שבה בונים ערים במשחק הזה, הם כאילו לקחו את מה שסיביליזיישן 6 עשה, שזה שעיר היא לא רק משושה בודד על המפה, אלא ככל שהגדלה היא מתפשטת למשושים נוספים, ושינו את זה בדרכים מאוד אקוטיות, שאף אחד לא מדבר עליהם כמעט בגלל שזה לא כל כך מעניין. קשה מאוד להציג את השינויים שעשו במערכת הזאת למעניינים. יש עניין מאוד חזק של adjacency bonuses, שאתם בונים בניין, אז הוא מקבל בונוסים מההקסים שלידו, והבונוסים האלה כן עוברים חלקית במעבר, לא משנה, יש שם המון מתמטיקה, ואני אומר את זה במובן הרע של המילה מתמטיקה. כאילו זה לא, יש כאן תהליך של מין מקסינג שהוא לא כזה כיפי. לי לפחות, your mileage may vary, אבל... ולא מדברים על זה מספיק, כי זה לא כזה מעניין, וזה חבל, כי זה השינוי האקוטי במשחק, בנוסף לעידנים, שבניגוד לעידנים עובד פחות טוב, ויותר מוזר, ופחות אינטואיטיבי, וחלק מהסיבות שהוא פחות אינטואיטיבי, זה בגלל ה-UI הבאמת נוראי של המשחק הזה, זה לא... אז זה דיברתי גם פעם קודמת, זה לא השתנה. בנוסף לזה אני אגיד עוד איזה משהו שכזה מאוד מאוד בולט, יש שלושה עידנים, יש את העידן העתיק, אתם מתפשטים בפעם הראשונה ביבשת ולומדים להכיר את היבשת, יש את עידן האקספלוריישן, אתם מתפשטים ליבשות חדשות, ועושים שאיתן סחר נניח, עוד שנדבר על זה, ויש את העידן המודרני.
שבו מתלבשים. סליחה, הייתי חייב.
העידן השני כאמור הוא עידן האקספלוריישן, הם מאוד מאוד לא קוראים לו עידן הקולוניאליזם. למרות שחלק מהמטרות שלכם בעידן הזה זה בעצם להקים מושבות בשטח של יבשות אחרות, distant lands, ולשלוח משם משאבים מיוחדים בחזרה הביתה, כאילו, הם מאוד מאוד מתאמצים לא לקרוא לזה ככה, והמשחק מאוד מתאמץ להעמיד פנים שזה לא כזה חלק חשוב מההיסטוריה האנושית, כאילו אין כזה, אתם לא מגיעים לבשת אחרת ומוצאים שם סיביליזציות לא מפותחות טכנולוגית שאתם יכולים לנצל ולשאבד. לא, אתם מגיעים לאבשת אחרת, ורואים שרובה פחות או יותר נשלטת על ידי סיביליזציות שהן פחות או יותר כמוכם מבחינת הרמה הטכנולוגית והצבאית. אז אתם גם לא עושים את מה שעשו בתקופה הקולוניאליסטית בעולם שלנו, ואתם גם לא כל כך, למרות שהמטרות של המשחק הם קצת כאלה, אתם לא יכולים כל כך לעשות אותם, כי אין לכם מקום על היבשת החדשה. היא תפוסה לגמרי על ידי סיביליזציות אחרות. אתם, המקסימום שאתם יכולים זה לעשות להידחף שם בכל מיני חורים קטנים שהם לא עדיין בנו עיר משום מה. זה יוצר תחושה מאוד מאוד מוזרה, שאני לא, אני לא בטוח שהמשחק כיוון עליה. מצד אחד הוא מצפה מכם להיות מאוד מאוד קולוניאליסטים, מצד שני המשחק מתעלם לגמרי מה שזה קרה, ומהחלק הזה בהיסטוריה וכזה, לא, אתם אקספלוררס. אני ספרד, הם כדוע מאוד ידועים באקספלורינג שהם עשו לאמריקה. השורה התחתונה של כל זה, שזה... יש כאן בסיס מאוד מאוד טוב למשחק, והם שינו המון דברים בצורה מעניינת, אבל כמו בכל פעם שעושים שינויים גדולים, חלק מהשינויים האלה לא לגמרי פגעו במטרה, ומוסיפים לזה את כל הבעיה הרגילה של משחקי סיביליזיישן, שכשהם יוצאים הממשק שלהם גרוע ויש להם בגים למיניהם. אם כאילו זה יישאר ככה, אם המשחק יישאר ככה ורק יקבל שיפורי UI וקצת שיפורים טכניים, אז זה יהיה סוליד 8 מתוך 10 כזה, וכנראה המשחק סיביליזיישן הכי גרוע שיצא ביחס לתקופה שלו מאז, לא יודע, סיביליזיישן 3 אולי. כמה שסיביליזיישנים אחרים יצאו לא כל כך טוב, אז השינויים המהפכנים שעשו בהם יותר עבדו. אם באמת בהרחבות הקרובות ובעדכונים הבאים הם הולכים לא רק לעשות שינויים ל-UI, אלא נניח יעשו הרחבה שמוסיפה עוד עידן רביעי, או שמשנה משהו יסודי באיך שעובדות ערים למשל, אז הוא בקלות יכול להפוך לאחד מהמשחקי סיביליזיישן הטובים יותר, אולי אפילו לתת פייט לשש. לא לנצח את שש, כי אף סיביליזיישן אני חושב לא מנצח את שש, אבל להתקרב.
זה גם מה שאמרו על ארבע.
זה נכון, זה נכון, זה מה שהם אמרו לה. אולי...
שהוא לא ינצח את שש?
לא, כן, אבל שאף אחד לא ינצח את ארבע כשהצעה שש. אגב, ובאמת כשהצעה שש... הוא לא התקרב בכלל, הוא היה צריך המון המון עדכונים וחוויות החווה בשביל להנצח אותו. אני לא יודע אם סיביליזיישן 7 יגיע לשם באמת, כי הם שינו בו כל כך הרבה שזה מרגיש כאילו הם צריכים עוד משחק בשביל ללטש אותו. אבל לא יודע, אולי אני אתעד, לא יודע, אולי אני אגלה שזה שגוי. אני חשוב להגיד שעם כל הדברים הפחות טובים שאני אומר עליו, אני עדיין מאוד נהנה ממנו. הוא לגמרי, יש לו תהוק כזה של עוד תור אחד שגורם לי להגיד, טוב, אני רק אשחק בו חצי שעה, ואז למצוא את עצמי שעתיים וחצי אחר כך. לא, 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 אבל אני רק צריך להביא את הטרז'ר פיט הזאת בחזרה הביתה, ואז אני מנצח, או whatever. המערכת של העידנים מאוד מאוד עובדת על להוסיף יותר לחץ זמן ויותר מיקוד ממה שקורה בדרך כלל במשחקי סיביליזיישן. אין את הקטע הזה, טוב, אני פשוט מתקדם מדעית יותר מכולם, אני יכול עכשיו להתקדם בשנטי, מה זה חשוב, בכל מקרה לא יכולים לכבוש אותי האנשי חנית שלהם עם את הערים שלי שמוגנות על ידי אנשים עם תותחי לייזר. זה מאוד לא קורה כאן, גם בגלל שכל סופט ריסט כזה, אז הרמה הטכנולוגית של כולם משתווה בחזרה, חוזרת לאותה נקודה. וגם בגלל שאתם רוצים לצבור בונוסים לקראת עדן הבא, אז יש לכם דדליין לעשות, להשלים כל מיני מטרות, אז שאתם צריכים לעבוד קשה בשביל להשיג אותם. אז אני עדיין מאוד נהנה, ועדיין יש לו את ההוק הממכר של משחק סיביליזיישן, אבל כן, יש, צריכים לעבוד עליו. זה המסקנה שלי, בינתיים. בואו נדבר עוד 40 שעות, אולי אני אשנה דעתי שוב לעוד איזשהו כיוון.
משהו שהבנתי מהדיבורים עליו, זה שבאמת יש בו כמה דברים חסרים שהם נשמעים ומרגישים נורא בסיסיים. כאילו זה לא משהו שהם פיתחו איזשהו פיצ'ר חדש, הם פיתחו מנגנון או מכניקה או משהו, והם לא לגמרי היו בטוחים איך לעשות אותה. אני מבין שיש שם דברים שהם בסיסיים למשחקי סיב, שפשוט לא נמצאים שם כרגע. זה נכון?
יש דברים שבאמת כאילו מרגישים מוזר כזה, מנהיג שאין לו את כל ה-achievementים, כל מיני דברים כאלה, שבאמת מרגיש כאילו נגמר להם הזמן והם הוציאו את המשחק. אבל לא דברים אקוטיים. זה לא זה מה שמפיל לי את המשחק. אני מסכים שיש מערכות שלמות שמרגישות כאילו הן חסרות, אבל באמת, באמת שבכל משחק סיביליזיישן זה מרגיש ככה. זה מרגיש כאילו יש חלקים שלמים היום ראות במערכת הדיפלומטית שלא קיימים, אבל גם בסיביליזיישן 6 זה הרגיש ככה כשהוא יצא, כלומר זה לא... זה לא חוויה מוזרה, זה לא החלק המוזר של החוויה, זה שזה מרגיש כאילו יש דברים, פיצ'רים בסיסיים שהיו במשחק קודם, ואין במשחק הזה. זה סיביליזיישן סטנדרטי. וגם פיצ'ר בסיסי ברמה שהוא לא חשוב למשחקיות, כמו אי אפשר לשנות את השמות של ערים, זה גם חוויה סטנדרטית של משחק סיביליזיישן בהשקה, אבל פחות חשוב, כאילו פחות משמעותית ללונג טרם, להנאה הלונג טרם מהמשחק.
טוב. אוקיי, זה ממש מרגיש כמו גרסת בטא סלש פרי-ריליס, פשוט שלא, early release שלא לא נקראת ככה.
כן, זה קצת נכון, אבל באמת בגלל שזה החוויה הסטנדרטית משחקי סיביליזיישן, זה לא מטריד אותי, החלקים שבהם זה באמת מרגיש ככה. זה, כן, אם אתה נכנס לסיביליזיישן בהשקה, אתה יודע מה אתה מקבל פחות או יותר ב3-4 סיביליזיישנים האחרונים, מאז ש-DLC ועדכונים תקופים נהיו יותר דבר. אתה יודע מה אתה מקבל פחות או יותר. זהו, הלוואי וזה היה אינדורסמנט חם יותר, כאילו, אבל בוא נראה לאן זה הולך מכאן.
טוב, כמה חבל. ציפיתי שהם ייתנו לנו באמת אינדורסמנט אמיתי, יממנו את הפרק או משהו, אבל נראה שזה לא הולך לקרות.
במיוחד בגלל כל העידנים שיש פה וזה.
ממש, כן. ממש. אנחנו הפודקאסט עם הכי הרבה עידנים, אני חושב, שיש.
כן.
סביר להניח.
כן, די בטוח. טוב, מה לעשות.
נשמע כאילו סיביליזיישן הבא צריך לצאת ב-early access.
זה קצת המודל שלהם, בוא נדה בזה, כאילו, זה קצת...
כן, בדיוק, כזה, כנראה, הם יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה.
כן, אז אם זה יהיה כזה up front about it, כזה, פשוט יגידו, זה early access, עוד שנה וחצי נסיים לפתח אותו.
המשחק עצמו, אשכרה.
בינתיים תשחקו, תגידו לנו מה לסדר.
אבל נורא נשמח אם בינתיים.
כן.
אם בינתיים תיתנו לנו כסף ותשחקו בו, ותדברו עליו.
כן. כן.
אוקיי.
זהו, זה סיביליזיישן 7.
ייי.
יאללה, נחזור בחזרה להרביץ לאנשים.
אוקיי, אז אני אוהב לקחת כיסא כתר, אוקיי, ללכת למימדיון, ולהתחיל שם.
אוקיי.
עידן, ספר לי מה אתה חושב על הסאז.
זה הבילד שלך בעבר.
טוב, אז כמו שארז ספילר, אנחנו הולכים לדבר קצת על Assassin's Creed Shadows, שזה המשחק החדש בסדרה. סדרה בת 18 שנה כבר, שזה נורא.
מה לעזאזל.
ממש כך.
איך זה קרה?
אני זוכר כשכתבתי פוסט בבלוג הזה שאני נורא נהניתי מהטרילוגיה של הנסיך הפרסי, ואני יודע שהולך לצאת להם משחק חדש בשם Assassin's Creed, ואני מאוד מצפה לו.
אני זוכר שהלכתי עם מי שהיה הבוס לי בזמנו, יובל בירב, שערך את וי גיימס, להרצאה שהוא נתן בבית ברל, היה שם תוכנית לפיתוח משחקים מיתולוגית כזאת, שכל ותיקי התעשייה בארץ למדו שם, והבאנו את המשחק הזה, הבאתי את האקסבוקס 360 שלי מהבית, ואת המשחק, וזה היה מדהים, כאילו זה היה הדבר הכי יפה שהם ראו אי פעם, כאילו.
נורא, נורא.
18 שנה אחר כך לעומת זאת.
Assassin's Creed Shadows הוא האנטרי החדש בסדרה, אחרי שלפני, אני חושב, בש כמו שנה וחצי, הוציאו את מיראז' שהיה סוג של Return to Form עבורם, הם חזרו למשחקים המקוריים יותר.
אבל הוא גם היה צריך להגיד שמיראז' היה גם קצת כזה חצי משחק. הוא הרגיש יותר כמו, כאילו מבחינת פיצ'רים וזהו, הם גם שיווקו אותו ככזה, הוא לא שווה כמשחק, כאילו כהמשך הגדול
כן,
הבא.
כן, הוא לא, נכון.
הוא היה...
נכון.
כן, כזה חצי דרך.
בדיוק. לעומת Shadows, שהוא נראה שיוביסופט מפעילים עליו את כל כובד משקלם, מה שנקרא, אז הוא המשך לטרילוגיה של Origins, Odyssey וולהלה, והוא הפעם מתרחש ביפן הפאודלית. אתם משחקים, מתחילים עם, נגיד, אסאסין בשם נאווה, היא מישהי עם סיפור הרקע המאוד מקורי של רצחו את אבא שלה והיא יוצאת לנקום. בהמשך תוכלו גם לשחק ביאצק או יאסקה כמו שקוראים לו במקור, שהוא סוג של שינוי אני חושב שבסדרה, כן, עם נאווה היא פרוטגוניסטית קלאסית מבחינת היכולות שלה, עושה פרקור על מקדשים ועל בניינים ומאוד ככה אג'ייל ונימבל. יסקה הוא סוג של טנק, ככה שמערכת הקרב איתו היא יותר כבדה, יותר איטית, אבל הוא גם הרבה יותר אלימה, בואו נגיד. זה ככה, אני חושב, מאוד בגדול. קטן, אין לי מה להגיד. זהו, נגמר. זה המשחק.
זה פשוט עוד Assassin's Creed, תומר.
זה בכל מובנים, זה כן, זה עוד Assassin's Creed. אני לא חושב שהוא מחדש מלא. מצד שני, אני לא שיחקתי באף אחד מהקודמים. כלומר, אני שיחקתי, סך כל ההיסטוריה שלי עם Assassin's Creed כוללת את הראשון, שתיים, אחד המשכים של שתיים, ואז קפצתי מיד למיראז' ולזה. ולכן, אני לא לגמרי יודע מבחינת כל הדברים שעכשיו אני חווה במשחק, כמה הם, מהם נחשבים לסוג של סטנדרט חדש של המשחק, וכמה מהם הם באמת חידוש של הסדרה.
רגע, אז אני פשוט רוצה כאילו, אז סתם להעצים את הדרמה. כאילו, אני אתן את הרקע שלי בסדרה, ואז נשווה רשמים. כי אני בא ממקום אחר. אני מאוד מחבב את הסדרה הזאת.
מרעננה.
נכון. יפה שאתה זוכר. אני מאוד מאוד מחבב את הסדרה הזאת. מההתחלה, פחות או יותר. Highs and Lows, כן, מאוד אהבתי את 2, ומאוד אהבתי את Odyssey, מהטרילוגיה האחרונה. אבל שיחקתי ברובם, ואני לא קיבלתי את הרושם שזה כאילו המשך לטרילוגיה הזאת של Origins, Odyssey וולהלה. אני קיבלתי מהמסע שיווק שיוביסופט ניהלה במשך שנים למשחק הזה, שזה התחלה של טרילוגיה חדשה, אם לא יותר, כאילו שזה ה-Assassin's Creed Next Generation. הם גם עשו לאנצ'ר חדש, שאמור, כזה אמור להיות חוצה משחקים, עם פעילויות חוצה זה, ומנוע משחק חדש, אבל בסוף בתכלס. זה מרגיש...
זה אותו דבר.
אז זהו, אז אני כן עכשיו אגיד מבחינת ככה, אם ניכנס באמת למשחק עצמו, זה מרגיש לי כמו גרסה פחות מלוטשת של הטרילוגיה הקודמת. זאת אומרת, אם נחלק להיסטוריה, אז Assassin's Creed היה את המשחקים הראשונים, כאילו 1, 2, 3... 4 בלק פלג, קלאסי, מה זה את הגרסה קצת יותר מודרנית, שהם לא כל כך מצאו דרך, יוניטי וסינדיקייט וכל מיני כאלה, שהם היו בעיקר משחקים ג'אנקים כאלה, שהם לא כל כך הצליחו לפתור כנראה איך הפרקור יעבוד טוב וירוץ מספיק חלק עם הטכנולוגיה שהייתה להם באותו זמן, וזה השפיע על הכל, לטעמי. ואז בטרילוגיה של אחרי זה, באוריג'ינס ולהלה וכו, הם הפכו את זה יותר ל-RPG. הם הוסיפו לוט סיסטם, והם הוסיפו מערכת עלייה בדרגות, שהייתה גם במשחקים הקודמים, אבל הייתה הרבה יותר פשטנית דאז. והביקורת הייתה אז שזה היה יותר מדי כבר RPG, כן? הלוט שם היה בלתי נסבל, ודברים שיוביסופט נתנו לי כחובב סדרה ממוצע, כן? שצורך תקשורת גיימינג ממוצעת. הם נתנו לי את הרושם להאמין שהם פתרו חלק מהבעיות של הטרילוגיה הקודמת, והלכו צעד קדימה, מבחינת גיימפליי הם הלכו, כאילו, עדיין יש את הלוט סיסטם המזוויע, שמקבלים כל הזמן כלי נשק חדשים שלא רלוונטיים בכלל, ומדי פעם אתה מקבל איזה נשק שהוא לג'נדרי, כאילו, השאלה הקלאסית של מה עדיף לך, כלי נשק ממוצע בדרגה 19, או כלי נשק רר בדרגה 17, או כלי נשק לג'נדרי בדרגה 15, כאילו, לך תשווה, ויש כמה סוגי כלי נשק, כל מיני כאילו בחירות שלא מעניין, כאילו, זה משחק נורא נפוח.
ואתה יכול לשדרג את הכלי נשק שלך, ואתה יכול לשים אליהם אינגרייבינג, וזה תמיד משהו שקשה לי איתו, כי אני יודע שעוד רגע אני הולך לקבל בכל מקרה כלי נשק אחר, אז למה לי להשקיע כל כך הרבה בכל אחד מהם.
נכון, נכון. נכון.
גם, נכון, כמו שאתה אומר, זה כאילו זה מערכות על גבי מערכות של דברים לעשות, שהם לא כאלה מעניינים.
נכון. ואז אני אומר, אוקיי, אז, מה הם, אז את הדברים האלה, משאירו, מה הם הוסיפו, כן? אז, או מה הם שינו? אז... האווירה, כן, דבר ראשון צריך להגיד, הם לקחו מאוד עמוק את היפניות שבזה, כן? הקצב של הדברים הוא איטי, הוא מהורהר מדי, צריך להגיד, אני מניח שנדבר על זה עוד מעט, אבל יש הרבה שוטים כאלה שפשוט קצת כזה חצי דקה של שוטים של טבע דומם, ובמקום לצוד חיות צריך להתגנב ולצייר אותם, לעשות סקצ'ים של חיות. ואם אתה רואה מקדש בצד הדרך, אז אתה עוצר, ונאווי עושה כזה תפילה קטנה, ותפילה יפנית כזאת עם המחיית כף וההשתחוות. והכל היה טוב ויפה, אם לא היה את Ghost of Tsushima לפני כמה שנים שעשה את כל זה כבר. זאת אומרת, את האווירה היפנית במשחק עולם פתוח סטייל Assassin's Creed קיבלנו כבר, ומעל זה הוא מחדש. אוקיי, אז הוא מחדש שיש שתי דמויות, פעם ראשונה בסדרה שיש שתי דמויות שאפשר להחליף זו בזו, אני חושב.
סינדיקט.
אולי בסינדיקט היה אפשר להחליף, אני לא זוכר, לא אהבתי אותו.
היה אפשר להחליף, היה אפשר פחות או יותר כמעט את כל המשימות, חוץ מכמה משימות ספציפיות, שהיו מיוחסות לדמות מסוימת, היה אפשר לבחור בין איבי ובין הדמות האחרת שהיא לא חשובה.
אז תכלס אפילו זה לא חדש. אוקיי, מעולה, אז מקצר לי, אז הסגנון משחק החדש הוא אחר, כן? זה מה שעידן אמר, שבאמת יסקה הוא יותר טנק, זה באמת אחרת, וזה באמת גם אומר שלכל משימה שם, מהשלב המאוד מאוחר בו המשחק נפתח באמת, ואפשר להחליף בין הדמויות בחופשיות, אני הגעתי לשם אחרי 15 שעות, אני חושב.
כן, אני הגעתי שם אחרי בערך 18.
כן.
לכאורה, זה נשמע, זה מרגיש לי, כאילו הם רצו שנעשה את זה קודם. כלומר, אם היינו הולכים, אני וארז, רק על המשימות הראשיות, זה היה קורה הרבה קודם. זה,
אני הייתי מסכים איתך אם לא היה דרגה, כאילו, לבל מומלץ לכל משימה. כאילו, מבחינת הקצב המוצע, אני עכשיו under level די איפה שאני. כי רציתי קצת להדביק אותך, רציתי כאילו לבוא יותר מוכן. אז אני עושה, עכשיו זה לא כזה נורא, כי יש לי ציוד די טוב, אז אני יכול לעשות משימות שני לבלים יותר ממני, כן? אבל לא, הם רצו שנתמהמה, וגם יש לי עוד המון אזורים באמצע והמון ערים, עברתי באוסקה למשל. לא, אפילו בקיוטו, אני חושב. קיוטו, כן? עיר הבירה היפנית. ואפילו לא הייתי צריך כאילו להיות בכולה כשעברתי, כן? הייתי צריך לעשות שם איזה משימה אחת או שתי משימות, אז כאילו הייתי ברבע עיר, ואז המשכתי למקום אחר, אפילו כאילו לא חקרתי שם את אני לא זוכר. כאילו יש תמיד המון מה לעשות.
יש המון מה לעשות.
המון המון מה לעשות, ואני חושב שזה לטוב ולרע. עכשיו אני יותר ביקורתי נניח. אני עכשיו, 18 שעות נראה לי פנימה, כבר אני יכול להחליף בין הדמויות, אבל לא הרבה אחרי, כן? אני בעיקר מטייל ומחפש דברים לעשות, קטנים כאלה. הנניח 10 שעות הראשונות היו זוועה, הם היו נורא משעממות, היו בהם מלא, כל הזמן פלשבק, כמעט שהסיפור התקדם, היה איזה כאילו שעה סצנות מעבר שהם פלשבק, שהראו לך דברים שכבר ראית לפני 20 דקות, כל מיני כאילו בעיות קצב, ולדעתי גם הם ערכו אולי בגלל שהם נורא פחדו מכל התשומת לב של התקשורת והקהל הרעיל של הגיימרים על ה... יוסקה, ומה אתם שמים דמות שחורה, ואתם כאלה, וואו, אז יכול להיות שהם קצת דחו את הכניסה שלו למשחק, אני לא יודע מה קרה שם, משהו שם בקצב לא עובד, מה גם שעכשיו, לדעתי יוסקה הוא יותר טוב כדמות, הוא דמות יותר מעניינת, הוא דמות יותר מעוררת הזדהות, כי נאווה היא לא כל כך דמות, היא קצת...
בלנק סלייט כזה.
כל כך, בדיוק, היא בלנק, אפשר לעשות איתה כל כך הרבה בחירות במהלך המשימות שעשיתי האם אני רוצחת אכזרית, או האם אני אדם נורא נחמד שנאלץ לרצוח מדי פעם, כי בגלל שאני נוקמת את מות אבי, אז היא לא יכולה להיות דמות שלמה. ויסקה מאוד ברור שהוא ג'נטל ג'יינט. כאילו, הוא ענק והוא מפחיד, אבל יש לו לב טוב, והוא עוזר לזקנות שמציקות להם בריונים, להן בריונים.
הוא גם באמת יותר מעניין, אני חושב, בגלל סיפור הרקע שלו. הוא מישהו שעבר משהו בחיים, משהו לא אופייני. וזה באמת משפיע על הראייה שלו את החיים.
כן, אני עדיין לא יודע אגב מה ההיסטוריה שלו, אולי אתה כבר כן חשפת יותר. אבל כן, זה יותר מעניין אותי, אצל נאווה זה סיפור נקמה יפני, שגם ראינו אלף פעם, ויסקה לפחות זה קצת אחר. אז מה אני אגיד? אני אגיד שאני אמשיך לשחק בזה לדעתי, אבל אני לא יודע כמה זמן אני יודע, כאילו שהמשחקים בסדרה הזאת עובדים לי, אז האושר הזה של הפעילויות, וזה שזה באמת, זה נורא, כאילו זה פשוט אוקיי, אני יודע, יש כל סימן שאלה על המפה, אני הולך מסימן שאלה לסימן שאלה לסימן שאלה, עושה הכל, כן? ככה שיחקתי ב-The Witcher, The Witcher 3 כמובן, כן? וככה שיחקתי ב-Assassin's Creed Odyssey, שזה המשחק שהתחברתי כאמור מהטרילוגיה הקודמת, וככה אני משחק משחקים כאלה כשאני נכנס אליהם, ככה אני משחק את הוואוד, לשם העניין, שהוא לא בדיוק עולם פתוח גדול, אבל חולק אלמנטים. בינתיים לא מספיק כיף לי, הגיימפליי עצמו, שזה הנקודה שאני חושב האחרונה שיש לי להגיד, שהגיימפליי עצמו מבחינת התנועה של הדמויות והפרקור והמערכת קרב, מרגישה לי קצת חזרה אחורה לתקופה הבעייתית, ליוניטי כאילו זה מרגיש ג'אנקי, מלא פעמים אני מנסה לקפוץ למקום אחד, והיא בכלל קופצת לאיזה אגם 7 מטר ימינה ומלא כאלה לא בדיוק בגים, אבל שאתה רואה שהגבולות לא מוגדרות, לא מוגדרים טוב, ולא ברור מתי אויבים רואים אותך, לא רואים אותך, וזה קצת מבאס, כי בא לי לאהוב את זה. וזה, אני לא יודע אם מה שראיתי בינתיים, אני לא בטוח שהוא מספיק טוב למשוך אותי עוד יותר מ, לא יודע, עוד 10 שעות נניח. 20 שעות, כן, אבל להגיע לאיזה Assassin's Creed, כן, זה משחקים של 80 עד 100 שעות, ואני לא בטוח שיש שם, אני מאוד מקווה שזה ישתפר, אבל, ואני רוצה לאהוב את זה. זהו, הסוף.
זה ממש מאכזב לי. אני גם...
גם לי.
מעריץ של הסדרה בגדול, עד, שחקתי בכל המשחקים פחות או יותר הראשיים, עד אודיסי, ווולהלה כבר כזה, בסוף אודיסי כבר הרגשתי קצת מיאוס מהנוסחה הזאת של המשחקי אקשן RPG שלהם, ובוולהלה כבר פחות, לא התחברתי בכלל ולא שיחקתי, וקיוויתי שזה יהיה באמת מה שהתרשמתי גם מהשיווק, שיהיה כזה איזשהו מחשבה מחדש על מה מגדיר את הסדרה הזאת, ומה חשוב ומה פחות חשוב, ויותר פוקוס אולי. קיוויתי אולי בגלל המשחק הקודם שיצא, המיני משחק. קיוויתי שאולי כזה, זה הייתה הבדמנות עבורם לחזור רגע להיסטוריה ולהחליט באמת מה מאפיין את המשחק ומה הזהות שלו, ולהתחיל אולי משהו מחדש, ונשמע שהם נשארו במשחק אקשן RPG, שההשראה העיקרית שלו זה דסטיני, בגלל שלא יודע למה, אבל כל החליפות בתעשייה נראה לי עדיין תקועים על דסטיני, ועל זה שהם רוצים שגם להם יהיה דסטיני אחד.
ואני לא כל כך, כאילו הפעילו, יש שם live service activities, אבל הן מאוד מינוריות, ומאוד אפשר להתעלם מהן.
לא, לא הכלל של ה-live service, אבל כל מערכת הלוט, למשל, שדיברת עליה, וגם הייתה בטרילוגת ה-RPG, היא מאוד דסטיני.
נשמע שכל מערכת לוט שיש, לוקחת בדיוק את זה, את אותו עניין של ה-tears.
נכון.
כן, 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 נכון, נכון, זה לגמרי. אבל זה, כן, זה יותר לקח אותי לדיאבלו כזה, אבל כן, זה...
מרגיש לי חבל, אני ממש חכיבתי שזה יהיה כזה התחלה חדשה ואולי אופי קצת שונה, כי בסך הכל את מה שהם תמיד עשו טוב, אולי במידה מסוימת הכי טוב בתעשייה, זה את האווירה ואת העיצוב עולם ואת האותנטיות של העולם, נשמע שהם עדיין עושים את זה מצוין.
כן.
זה לא, הם לא איבדו את זה, שזה מעולה, אבל מרגיש כאילו שהפלואו סטייט במשחק לא מאוזן, המומנט טו מומנט לא מספיק כיפי בשביל לעודד אותך לחקור עוד את העולם הזה ולחוות עוד מהאווירה הזאת שהם ללא ספק עבדו מאוד קשה כדי ליצור.
כן, ושפכו הרים של כסף. מעניין אותי לשמוע מה דקל חושב, מה עידן דקל.
אני יכול להגיד לך מה אני חושב עליו.
כן, לא, כאילו כי כאילו עצרנו את זה, התחלנו לדבר על גיימפליי ומאז לא דיברת, ועכשיו מעניין אותי כי...
יש כל מיני דברים שאתה אמרת שככה... רציתי להגיב עליהם, אבל רציתי לתת לך לסיים לדבר, אז אני יכול עכשיו באמת להגיד קצת יותר מהדעה שלי. אני אגיד שמציק לי הנושא של הפלשבקים והקאטסינס, יש באמת יותר מדי מהם. המשחק מתחיל, כמו שתיארת ארז, קלנקי. אתה מגיע לאיזושהי משימה חדשה עם נאווה, ופתאום אתה מגלה שאתה רואה עכשיו 5-10 דקות של קאטסין, ואז אתה צריך לעשות איזושהי בחירה ככה של איך אתה מגיב למשהו, ואז יש עוד 10 דקות של קאטסין. אתה הולך לאיזושהי משימה, לאיזשהו מקדש נגיד, ואתה מגלה שיש משימה במקדש שהיא פלשבק למשהו שקרה בעבר, ושוב עוד קאטסינס, ולוקח הרבה זמן, זה מרגיש כמו, כאילו אני רק רוצה לשחק ולרוץ ולהרביץ ולחקור, אבל אני לא יכול, כי כל הזמן תוקעים אותי עם עוד איזשהו פרט עלילה שלא כזה מעניין אותי. אחרי שבגדול סיימתי עם זה והמשכתי במשחק, ואז באמת הגעתי ליסקה, פתאום כל הסיפור הזה חוזר על עצמו. כי אני צריך עכשיו לעבור על כל הבקסטורי של יסקה. אני צריך להבין מה, what drives him, וכל העניין. ושוב אנחנו חוזרים לפלשבקים ולקאטסינס, וזה מרגיש באמת כאילו אני נלחם עם המעצבים של המשחק, בצורה מאוד לא מתגמלת, בואו נגיד. אני לא מתלהב במיוחד מהסיפורים, או מהמשחק, מהאקטינג, זה לא, אתם יודעים, זה לא The Last of Us, with all due respect.
אתה משחק את זה סתם מעניין אותי, כאילו יפנית פורטוגזית או באנגלית?
לא, לא, אני משחק את זה באנגלית.
יפנית פורטוגזית? מה?
יפנית / פורטוגזית.
כן, כאילו המצב האימרסיבי, הדמויות מדברות בשפת מקור שהן אמורות לדבר בעולם המשחק.
אני חושב שזה ניב מאוד איזוטרי כלשהו.
כן, לא, לא.
יסקה עצמו מגיע עם, אני לא יודע, צליינים פורטוגזים, אני לא יודע בדיוק.
כן, כמרים ש...
באמת יש הרבה מקום לפורטוגזים בסיפור שלו. אז זה מהבחינה המתסכלת, בואו נגיד. בנוסף, דיברנו על זה שיש הרבה מה לעשות, אבל גם יש הרבה מאוד מפה. יש הרבה, זה, יש הרבה מאוד להגיע ממקום למקום. אתם נמצאים בעיר מסוימת, ויש לכם עכשיו משימה בעיר מרוחקת, ואתם צריכים פשוט לרכב לשם, שזה לא כזה מעניין. אם יסקה, אחת המשימות הראשונות שלו, אחרי שאתם ככה מסיימים את החצי שעה או מה שלא יש של פלשבקים, היא נמצאת באיזושהי עיירה מרוחקת, משהו כמו 4 קילומטרים במדידה של המשחק, ולא מצאתי דרך מעניינת לגמור את המרחק הזה.
זה פשוט... עשיתי את זה, זה הדבר האחרון עשית שעשיתי. עשית את זה? זה דרך כל השדות, נכון? ליד האגם.
ממש, בדיוק. אתה אומר כאילו, לא יכול להיות. לא יכול להיות שמישהו ישב על משחק, עיצב את זה ואמר, זה מה שאני רוצה שהשחקן יעשה עכשיו.
להגנתם, אני חושב שמה שכאילו היינו אמורים לעשות, זה יש עיר יחסית גדולה, די בה, מאיפה שאתה נכנס כאילו מהאזור הקודם, מסביבות קיוטו, ואז אני חושב שהיית אמור לגנוב סירה וכאילו לחצות את האגם, ואז אתה מגיע דוח לשם. אבל גם אני כאילו אמרתי, לא, נחפש נקודות מעניינות על הדרך, כי במים יש מים, מה אכפת לי? ואין כלום. כאילו 10 דקות שלי קו על הסוס, מדי פעם אנשים ניסו להרוג אותי, לא הבנתי למה, ברחתי.
כן, בדיוק, או שאתה מדבר עם מישהו, או יש איזשהו משהו שער לצייר, או whatever, אבל כן, אבל אין כלום. בין לבין. וזה, לא יודע, זה פשוט לא נכון. עוד נקודה שגיליתי כשהתחלתי לשחק עם יסקה, היא שאומנם הוא מעניין יותר במובנים מסוימים, אבל העולם שהוא קיים בו, הוא העולם של Assassin's Creed שנבנה לדמויות מ-Assassin's Creed. אי אפשר לטפס כמעט על כלום, הוא לא יכול לקפוץ. אם יש לי איזשהו קולקטיבל שמתחבא על עץ, אין לי איך לאסוף אותו, אני לא יכול לטפס על מגדלים. כי הוא לא יכול לטפס. אז זה לא שאני יכול לבחור כל כך עם מי אני עושה את האקספלוריישן שלי. אם אני עושה את זה מיאסקה, יש חלקים מהמפה שחסומים עבורי. אז אני צריך לחזור אליהם שוב, כשאני עם נאווה, ולהגיע לכל המקומות. אז אם חשבתי, הייתה איזושהי, כן, תיאוריה, שאולי יאסקה הוא הניסיון באמת של יוביסופט, או של המפתחים, לנסות ככה להרחיב את הגבולות של המותג הזה, הם לא עשו את זה בצורה טובה כל כך. הם לא וידעו שיאסקה יכול להתקיים בעולם באותה מידה כמו נאווה או כמו כל הפרוטגוניסטים הקודמים. אז כל אלה, כן, חוויה מתסכלת, אני חושב. מהצד השני, אני די נהנה בגדול מהנקודות שבהן, כן, אני יכול לעשות דברים. נהניתי כמה מקדשים הראשונים שבהם זה איזושהי משימה שחוזרת על עצמה. יש מקדשים שיש בהם כמה דמויות של סמוראים, אני חושב שזה סמוראים, שאם אתם הורגים אותם, אתם מקבלים גישה לאיזושהי legendary chest עם כל מיני ציוד legendary, וזה מעין מיני משימה שאני לא חושב שאתם אף פעם מקבלים אותה, אבל תמיד אפשר, אתם מוצאים איזשהו מבצע, תיכנסו פנימה, תהרגו את הסמוראים, תטפסו על לראש המקדש, תמצאו שם תיבה, ואז אחר כך גם תקבלו נקודת תצפית, ותוכלו ככה לראות את כל הסימני שאלה שיש באזור. נהניתי מזה לכמה זמן עם נאווה, ועכשיו, לא יודע, כבר פחות נהנה מזה. אני לא ממש נוטה לנטוש משחקי עולם פתוח, זהו. במקרה הכי גרוע, אני אומר עצמי, וואי, כל כך לא מעניין אותי, אז אני פשוט אמשיך עם העלילה הראשית ואסיים לפחות את זה.
הבעיה שבמקרה הזה צריך לטבל את כל הפלשבקים עם קצת כיף, אז אין ברירה ולסתם.
כן, אני מקווה שסיימתי עם הפלשבקים לפחות, אבל לא יודע.
אני דיקטה אותי, כי אני קיוויתי עכשיו סיימתי כאילו את המסיבת פלשבק הגדולה הראשונה של יסקה, וקיוויתי שגם האחרונה, ואמרתי, היי, דווקא הייתה קצת יותר מעניינת נרטיבית מפחות מנאווה, כן? קצת יותר הזדהות עם הדמות, ואם זה נמשך, אז אוי, אין לי כוח. אבל, דבר אחרון שיש לי לסכם את העניין, ולשים נקודה שנראה לי שהרבה פעמים אנחנו נוטים לשכוח, יוביסופט מתמחה, בהרבה מאוד שנים האחרונות, במשחקים למשחקים שמחזיקים לאנשים כמות פסיכית של שעות. או ממש משחקים כאילו כל המשחקי For Honor ו... לא Splinter Cell, נו.
Rainbow Six?
כן, כן. כן.
שממש משחקי Live Service, הם כל הזמן מקבלים עדכונים באמת.
אבל גם משחקי Assassin's Creed קודמים, כן, זה משחקים של כאילו 100 שעות, זה יכול להיות נקודת פתיחה אם אתה באמת רוצה... לעשות את רוב המשחק. אז
כן.
אני לא פוסל אפשרות שבסופו של דבר, בפעם הבאה שאני אתארח פה עוד חצי שנה, אני אגיד, כן, סיימתי סוף סוף את Shadows אחרי 120 שעות משחק. כן, באמת ה-20 שעות הראשונות לא היו משהו, אבל וואו, כאילו, מי זוכר כבר? ויש מצב שזה אפילו מה שקרה לי באודיסי למעשה, כי גם מאודיסי לדעתי לא נורא נהניתי בהתחלה, והוא זכור לי כאחד המשחקים האהובים עליי, כאילו בדור הקודם הזה, אז...
האמת היא שבאמת רציתי לשאול אם זה סוג של טרופ של המשחקים האלה לאחרונה, שמתחילים עם הרבה זריקה של אקספוזיציה, ואז אחר כך הופכים להיות יותר משחקים.
זה מוגזם לחלוטין, כן? מה שקורה במשחק הזה זו הגזמה שהיא... אני חושב שהם קצת ראו שסדרת יאקוזה פופולרית, ויאקוזה גם מאוד אוהבת סצנות מעבר נורא ארוכות, אבל ביאקוזה הן גם נורא מוגזמות, הן חלק מהקטע. וכאן הן כאילו רציניות, הן נעשות בחשיבות עצמית מאוד גדולה כזאת, הן כבדות, וזה לא... אני רוצה, תנו לי להתנקש. קוראים לזה בדיוק. מתנקש בכותרת של המשחק. לא, הצופה בסצנות. אז כן. נקווה שזה ישתפר בקיצור.
סבבה. אז אני חושב שארז, גם אני וגם אתה עוד הולכים להמשיך עם זה, ובאמת נראה בפרקים הקרובים איך הדעה שלנו מתפתחת על המשחק.
ייי.
ייי, סבבה.
אני רק רוצה להגיד שהצופה בסצנות זה השם של המשחקים של דיוויד קייג' בגדול, לא?
כן.
בגדול.
כל ה-Heavy Rain ואלה.
אתם יכולים לפתוח פודקאסט על המשחק.
למה שכחתי איך קוראים לילד? שהוא צועק.
ג'ייסון. ג'ייסון.
ג'ייסון.
ג'ייסון. כן.
ג'ייסון.
הצועק ג'ייסון, כן.
כן. פרס אקס ג'ייסון. טוב, ועכשיו, אחרי זה, בהיפוך מוחלט, בואו נדבר קצת זמן על משחקים.
כן, אז בניגוד ל-Assassin's Creed Shadows, שהוא כנראה משחק של 120 שעות, יש גם משחקים ממש קצרים, ויש אפילו דמויים של משחקים ממש קצרים, ובסטים פס יוצאים ממש ממש מלא דמויים למשחקים שיחסית קרובים לפעמים ליציאה, בעיקר משחקים, עיקר המשחקים שמקודמים הם משחקים קטנים יותר, ועצמאיים ויצירתיים ומשונים, ובסטים פס האחרון שיחקתי ב-15 דמויים שונים, וחשבנו שזה יהיה רעיון טוב אם נעשה את פינת שחר מדבר על דמויים, עד שאני אעבור על כולם. נטפטף אותם לאט לאט. אז נתחיל כמובן בפתיח של הפינה. שחר מדבר על דמויים. למה רק אני שר, חבר'ה? זה לא כמו בחזרה. מה קורה פה?
אני בשבעה, אני לא שר.
הוגן.
אוקיי.
הוגן לגמרי. טוב, פעם הבאה. נציין, אחרי סנסם להקליט, נקליט את הפתיח ונכניס אותו. בכל מקרה, אז אני אדבר על דמויים בקצרה. חלקם היו מאוד מעניינים, חלקם היו גרועים, חלקם היו מוצלחים, חלקם היו בינוניים. אחד המשחקים ששחקתי הוא Crescent County, שזה משחק מרוצים על מטטה של מחשפים, שהוא בעצם אופנוע, אבל הוא גם מטטה מעופף. והמשחק מתרחש בעולם ממש ממש צבעוני באופן מחלי, אבל בקטע טוב. ובגדול מה שעושים בו זה משימות וולט. אתם שליח וולט, ואתם נוסעים על המטטה סלש אופנוע שלכם, סלש עפים עליו, ואתם מתכננים את המסלולים שלכם, ומגיעים ממקום למקום, אוספים דברים והולכים להביא אותם למי שרוצה אותם, משדרגים את המטטה שלכם, חוקרים את האזור, יש איזשהו סיפור קסום, הכל עם עיצוב אמנותי מאוד קווירי וצבעוני ונחמד, הפיל של הנהיגה במטטה מאוד כיף, אתה יכול להגיע למהירויות ממש ממש גבוהות, וזה מרגיש נורא נורא טוב וחלק. בהחלט משחק שאני עוד יעקוב אחריו, ומגניב שיש לו דמו משלב יחסית מוקדם הפיתוח שאפשר לבדוק. משחק נוסף נקרא Demon Tides, שהוא פלטפורמר תלת-ממדי, שמתאפיין בכך שהדמות אתה משחק מאוד מובילית. היא יכולה להפוך לנחש, מה שמאפשר לה לשחות ולרוץ מאוד מהר, היא יכולה להפוך לאטלף, שזה פחות או יותר הדאבל ג'אמפ שלך, והגלייד שלך, ועוד כל מיני שילובים של המובז האלה, מאפשרים לך לעשות כל מיני קומבואים מעניינים בתנועה שלך, שמאפשרים לך להגיע רחוק יותר, ומהר יותר, וגבוה יותר. המשחק מתרחש באוקיינוס יחסית גדול, באיזשהו ים גדול ורחב, אופקים, אתה מגיע לשלל איים ואזורים משונים בתוך האוקיינוס הזה, ואתה אוסף בו דברים, חלקם זה כזה כסף שאפשר לקנות איתו עוד צבעים לדמות שלך, וחלקם זה פריטים שמאפשרים לך לקדם את הסיפור ולפתוח עוד אזורים בעולם וכן הלאה. סגנון מאוד מגניב, מוזיקה מאוד כיפית ועיקצבית, ואחרי ששיחקתי בו גיליתי שמסתבר שהוא גם המשך של משחק, אז אם אתם רוצים לדעת את סיפור המקור של הדמות הזאת שהפכה למלכת השדים, אז יש את זה במשחק המקורי שיצא לפני כן, והדמו השלישי שאני אדבר עליו, שהוא גם המשחק אני חושב הדמו שאני חושב שהוא הכי הרשים אותי מכל מה ששחקתי, הוא משחק בשם Haste Broken Worlds, שהוא רוגלייק במבנה שלו, אבל פלטפורמר, ולא איזשהו משחק קרבות, והפלטפורמינג שלו הוא בגדול פלטפורמינג של לרוץ ממש ממש מהר, שאם אתם שחקתם סוניק אז אתם מכירים את הקונספט, אבל בשונה מסוניק זה ממש ממש כיף.
וואו, shots fired.
Shots fired. נראה לי שהמסורת החדשה שלי זה לרדת על סוניק, mm-hmm. בטעות, אבל מסיבה שהפתרון לרוץ נורא מהר במשחק פלטפורמינג דו-מדי, אז הפתרון שהם עשו הוא פשוט שאין כפתור קפיצה, אם אתה רץ מהר ונגמר את הגבעה שאתה רץ עליה, אז אתה ממשיך עם האינרציה שלך ומעופף באוויר, והכפתור שיש לך זה הכפתור ששולט בנפילה שלך, אתה יכול ליפול יותר מהר. והמטרה היא ליפול בדיוק לזווית הנכונה של הירידה של איזושהי גבעה או דיונה שנמצאת מלפניך, בדרך להתחמק משלל מכשולים ולאסוף שלל משאבים, כל מיני ג'מס, ומה שמעודד אותך לרוץ כמה שיותר מהר זה שמאחוריך העולם בייסיקלי נבלע לתוך עצמו או מתמוטט או נרכב או משהו כזה, איזשהו אסון קוסמי של הזמן החלל, ואתה צריך לסיים את השלבים כמה שיותר מהר, ככל שאתה מתקדם ברן שלך, כאמור זה רוגלייק, המהירות שבה העולם מאחוריך נאכל גדלה, אתה יכול להגיע מדי פעם למקומות שבהם אתה קונה כל מיני פריטים שהופכים אותך ליותר מהיר ב3% עבור כל ג'ם שאתה אוסף, כל מיני דברים כאלה שמאוד מאפיינים רוגלייקים, ובסוף של כל רן יש קרב בוס מגניב, שמבוסס כמובן על העניין הזה של לרוץ מהר ולשמור על אינרציה, והמשחק ממש ממש מגניב, הוא היה ממש ממש כיף. או אני מאוד מצפה לראות מה הם יעשו עם הנוסחה הזאת, כי הפיל הבסיסי של הלרוץ ולנחות בדיוק במקום הנכון ובזווית הנכונה ולהאיץ וכן הלאה, ממש ממש מצוין. עם Haste Broken Worlds, אני מרגיש שהם הולכים לעשות עבודה ממש ממש טובה, וזה הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין. אז זה הדמויים להיום.
וטוב, תעשה מעבר קצרצר על חדשות? חדשה? אחת שיש לי? לא יכולתי במצפון שלם לא לדבר על רימק שכבר תכף הוכרז לפני די הרבה זמן, אבל אני מאוד מושקע בזה רגשית, לטוניוק 3+4. מה שקרה זה שאחרי שעשה טוניוק 1+2 והיה הצלחה מאוד מאוד גדולה בקרב כולם כמובן, וכל מי שלא שיחק בו אז לא מבין שום דבר מהחיים שלו, כולם רצו שהם ימשיכו את ה... יעשו אותו טיפול לטוניוק 3 ו-4. טוניוק 3 הוא אפילו בסדר, בקרב ארבעת הטוניוקים הראשונים שהם מאוד מאוד נחשבים ומוערכים, טוניוק 3 זכור באופן מיוחד, בכל הפחות בתור המשחק שקיבל 100 גול בגיימספוט כשהוא יצא, וכולם טענו שזה ציון שלא מגיע לו, הם צודקים, אבל זה עדיין היה יצר המון המון בז באותו זמן, וזה עדיין משחק מאוד מאוד טוב. אז כולם רוצו שגם טוניוק 3 ובתקווה גם 4 יקבלו את הטיפול הזה, המשחקים שצורך כך בהמשך הסדרה כבר לא כאלה טובים, אז אף אחד לא היה אכפת. ובגלל כל הקנייה של אקטיביז'ן, הסיפור נמרח, נסגר, התחלף, אבל היי, תראו, עכשיו הכריזו סוף סוף באופן רשמי, על... זה היה במשך איזה שנה, אני חושב, הסוד הכי לא שמור בעולם או משהו כזה, אבל אז הם הכריזו על רימק טוניוק 3+4, בגדול הם מקבלו את אותו טיפול שבאמת קיבלו 1 ו-2 ברימייק הקודם, אבל זה לא יהיה רימייק שנאמן למקור 100%. טוניוק 4 היה סוג של עולם פתוח כזה, שאתם מסתובבים בשלבים ענקיים, ואז אתם יכולים לקבל מדמויות שמסתובבות משימות נקודתיות לעשות.
כמו אסאסינס קריד.
בדיוק כמו אסאסינס קריד, כן, עם יותר מדי דברים לעשות, וכל... לא, מאוד, מאוד דומה, לא דומה לאסאסינס קריד, אבל היה לו איזשהו אופי מעניין. הם, המפתחים אישרו שהוא לא הולך לעבוד ככה ברימייק, הוא הולך לעבוד כמו כל טוניוקים 1-3, שזה נכנסים לשלב, יש לכם 2 דקות לעשות בו כמות מסוימת של משימות, ובהצלחה עם זה. זה גם קצת מעניין איך זה יעבוד, כי השלבים של טוניוק 4 היו מאוד מאוד גדולים בגלל האופי שלהם, אז לא יודע, אני מניח שהם יעברו כל מיני שינויים, שזה לא יהיה 1-1, אבל בסך הכל, טוב, כאילו בסך הכל זה רימייק לשני משחקים מצוינים, שאם הוא יהיה אפילו קצת טוב כמו המשחקים המקוריים, אז זה יהיה ממש ממש מגניב. אחוז גדול מהמוזיקה חוזרת מטוניוק 3 ו-4, עם עוד כמה דברים חדשים ומודרניים יותר. לרוע מזל, הרימייק לא יכול להיות בליץ קריג בופ, שזה כנראה סיבה לעשות לו חרם, אבל מה לעשות? וזהו, אני מצפה לזה מאוד מאוד מאוד, אני חושב שאני היחיד בקרב הרביעייה פה שמצפה לזה מאוד מאוד מאוד, אבל אני מאוד אהבתי את טוניוק 3, וגם כשעשה הרימק של טוניוק 1 ו-2, אמרתי שזה זה כמעט מושלם, זה כמעט מושלם, אבל עד שאני לא יכול לעשות טריקים בשביל לשחרר מישהו שהלשון שלו נדבקה לעמוד תאורה כפו, זה לא יהיה אותו דבר.
ועכשיו תוכל.
ואתה חושב שברימק הזה תוכל.
כן, כן. לא, זה היה בטרה באחד השלבים של טוניוק 3.
אוקיי.
היה מישהו שהלשון שלו נדבקה לעמוד, והיית צריך לעשות, לשחרר אותו.
בעזרת כוחות הסקייטבורד שלך.
כן, בעזרת כוחות הסקייטבורד שלך. כמובן, הכל בעזרת כוחות הסקייטבורד שלך. כן.
מגניב.
אז זהו. זה מגניב, ואני מאוד מרוצה.
נהדר.
אנחנו לא עוברים על שאר החדשות, כי אין לנו זמן. בוא, אבל נעשה הצצה לעתיד.
כן, אנחנו כרגיל, בימים אלו נסגור את הפרק עם הפינה שלנו מעבר לפינה. במעבר לפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. אז יכול מאוד להיות שמדובר בשנת משחקי הדאבל איי, ואם זה המצב, אז יש מצב שאטום פול יהיה תוספת עסיסית לרשימה שהולכת ומתארכת. במבט ראשון מדובר בפולאוט, אבל בריטי. במבט קיפה יותר עמוק, אטומפול מנסה להיות משהו קצת יותר מעניין מזה. מדובר במשחק שהוא יותר משחק הישרדות ממשחק תפקידים, במציאות באסון בתחנת כוח גרעינית, שקרה באמת גם בהיסטוריה המציאותית שלנו, נגמר באופן הרבה פחות טוב מאשר מה שקרה בפועל, וגרם להקמת אזור בידוד שלא מתאים לחיים בצפון אנגליה. באזור הבידוד סביב תחנת הכוח ווינדסקייל, יהיה צריך להתמודד עם כתות מסתוריות, מיסטיקנים משונים, סוכניות ממשלתיות משולחות רסן, וגם סתם אנשים מוזרים. נוכל לחקור את הסביבה, לאסוף משאבים, להרכיב ציוד ונשקים, לדבר עם שלל דמויות ולהילחם בשלל אויבים אנושיים יותר או פחות. אם נצליח להתמודד עם המשאבים הדלילים ולשרוד את הטבע הבוגדני, חברי הקאט האלימים ואת הסוכנים הממשלתיים הרצחניים, נוכל לגלות את הסיפור האמיתי לגבי מה שקרה בווינדסקייל. את אטום פול מפתחים ריבליון, הם מוכרים בעיקר הודות לסדרת המשחקי סנייפר אליט, אבל יש להם היסטוריה ענפה של יותר מ-30 שנים, וניסיון שהתחיל דווקא עם משחקי אסטרטגיה קלאסיים משנות ה-90 ו-2000 המוקדמות, משחקים כמו Ground Command ו-Evil Genius. הם התחילו את דרכם באוקספורד שבאנגליה, והיום הם מפוזרים במספר סטודיו-ים ברחבי אנגליה וווילס. אני אישית מקווה מאוד שאטומפול יוביל להצלחה עבור הסטודיו הוותיק הזה, שאני שמח לראות שעדיין לא מפחד לנסות דברים חדשים, בין שלל משחקים מצליחים שמתרכזים בלהרוג נאצים. המשחק יוצא ב-27 במרץ, למחשב, לפלייסטיישן 4 ול-5 ולקונסולות האקסבוקס. הוא יעלה במחיר כמעט טריפל איי של $60, ויהיה זמין בהשקה גם בגיימפאס. אז זה אטום פול.
ייי. טוב, מגניב ומעולה. כרגיל, אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepad.co.il בשביל, יש שם קישורים לעמוד פייסבוק, חשבון טוויטר, חשבון יוטיוב, חשבון בלו סקאי, אם אתם בקטע.
בלו סקאי.
כן, שבעיקר מפרסמים את הפודקאסט, אבל זה מאש. תודה שהקשבתם, נתראה בתקווה בעוד שבועיים, ולהתראות.
שלום.
ביי ביי. Thank you.